בשבת יש כמה בחינות. אנחנו מכירים את השבת בצורה איך שהיא מופיעה בחיים שלנו. יש בשבת עוד רובדים תודעתיים, והמשמעות העמוקה של השבת זה בעצם לפגוש חזרה את הקדוש ברוך הוא. זה המשמעות העמוקה של השבת, במילה אחת. אפשר לדבר על זה שעות, אבל בסך הכל ההתחלה והסוף הוא שבשבת כאפשרות, לא בהכרח, זה תלוי בנו, אבל בשבת יש אפשרות לפגוש חזרה את הקדוש ברוך הוא. למה אני אומר לפגוש חזרה? כי ממנו באנו, כל העולם בא ממנו, ואנחנו התנתקנו, אנחנו לא מרגישים אותו. בשבת יש לנו את האפשרות להתחבר. עכשיו, מה נותן לנו את האפשרות להתחבר? אז הכלי לזה זה השביתה. כן, אנחנו לא עובדים, אנחנו לא עסוקים, יש לנו זמן, אבל זה רק כלי טכני. האמת שיש כאן מהות הרבה יותר עמוקה. בשבת נתנו לנו את הכוח מלמעלה שנוכל להתחבר חזרה. ורבי נחמן שם את השבת פה ביחד עם עוד כמה דברים שהוא מראה שיש בהם את השבת, את יום חול, זאת אומרת את הזמנים. הוא שם ביחד עם עוד כמה דברים שהוא מראה שיש בהם שני אופנים, כמו שיש לנו שני אופנים בזמן. יש לנו את הזמן של יום חול, את הזמן של שבת. שבשבת התודעה שלנו יותר מכוונת, יותר מכוונת לשורש. יש לנו את אותו דבר, למדנו שבוע שעבר, מי שזוכר, דיברנו על הדיבור. קראנו לזה לשון הקודש, אבל לשון הקודש זה לא דווקא שפה. אפשר להסביר את הכל שכוונה גם בשפת התנ"ך, בלשון הקודש. אבל לשון הקודש באמת, ככה משמע מהמשך פה, לשון הקודש זה לא שפה, אלא זה אופי של דיבור. אם בן אדם מדבר את אשר על ליבו באמת, בגלל שהוא רוצה לדבר, הוא רוצה שישמעו, או שהוא מדבר כדי להיראות חכם, או כדי שיגידו וואי, איזה דברים יפים הוא דיבר. דרך אגב, בסוגריים, רבי נחמן אמר פעם שלהגיד בדיחות זה לא רע, בתנאי שלוש דברים: שלא תהיה נגסויות, שזה לא יפגע באחרים, ושהבן אדם שאומר את הבדיחה לא יתכוון לכבוד עצמו שעשו לו וואי איזה יופי. אחרי זה שהוא אמר את שלושת הדברים האלה, אמר נו עכשיו תנסו להגיד בדיחות. האמת שזה זה בדיחה, זה כמו שאומרים, זה מחודד עד הסוף. התכונה הזאת, בדרך כלל בדיחה זה הקיצה, חשבון מישהו. אם הוא נמצא בשטח, אז זה באופן אחד גרוע. אם הוא לא נמצא פה, באופן אחר זה יותר גרוע. זה תמיד גרוע. כן? אבל בעיקר, גם זה שרוצים לעקוץ מישהו, זה בעיקר להראות את עצמי שאני יותר טוב, שאני יותר חכם. איזה עסק יש לי עם מישהו אחר? האמת שחלק גדול מהדיבור שלנו, מה שנקרא דיאלקטיקה. הדיבור, תורת הנאום, הדיבור, כל היופי, יופי המליצה וכל זה. אז הרי במקור, בשורש האמיתי של כל הדברים האלה, זה כדי שהדברים ייכנסו בליבו של השומע. כן, מאיפה הגיע כל הנושא של המליצה? זה הגיע מהספדנים, מהדרשנים, מספרי הסיפורים. מהמחנכים, משם זה הגיע. בסוף זה הולך לשחקנים ולקריינים ולכל מיני כאלה, וגם שם זה עוד לא ברוע כל כך, אבל אם זה נופל למקום שכל המטרה זה רק בשביל הרושם, זה הופך להיות שפת חול. כשזה נשמר נקי, זה שפת הקודש. עכשיו, דרך זה אפשר לבטא תוכן אמיתי, ואז הדברים היוצאים מן הלב, נכנסים אל הלב. התוכן הוא יכול להיות תמיד טוב. כשהחזל לא אמרו שתוכן היוצא מן הלב נכנס אל הלב. התוכן לא חייב לצאת מהלב. התוכן צריך להיות נכון. אבל המוטיבציה שלי לדבר את התוכן, היא צריכה לבוא מהלב. בסדר, יש לך רעיון נכון, אבל למה אתה אומר אותו? אתה אומר אותו בגלל שאתה באמת דואג לחברים שלך שהם יקבלו את זה, או שאתה אומר אותו בשביל שיגידו, וואי, שמעתם מה הוא אמר? זהו, אז הדברים צריכים לצאת מהלב, למרות שהתוכן של הדברים מגיע מהמוח. אבל המוטיבציה של עצם הדיבור צריכה לבוא ממקום טהור, ממקום יוקי. אז אנחנו רואים שיש בדיבור, יש את האפשרות להתרחק מהשורש. כשאנחנו מדברים, אם אנחנו מדברים בשביל של רייטינג ובשביל שאווינג ובשביל כל הדברים, אנחנו מתרחקים מהשורש. אנחנו הופכים להיות יותר קרובים לשקר של העולם ויותר רחוקים מהקדוש ברוך הוא. אם מדברים מהלב, אז להפך, אז מתקרבים. אותו דבר יש בזמן, זה אותו דבר, שלא יהיה דיבורך של שבת כדיבורך של חול. בשבת היו הרבה שדיברו לשון הקודש. כי כל השבת היא דומה ללשון הקודש. השבת, ההתנהלות בשבת, בשבת מחזירים את המפתחות לקדוש ברוך הוא בעל הבית, ובשבת אנחנו סמוכים על שולחנו. שזה אנחנו לא מכינים אוכל בשבת. לפני שבת אנחנו יכולים להכין אוכל, לפני שבת אנחנו בעלי הבית. כשמגיע שבת אנחנו עורכים, זה לא איפה שהעורך יכנס למטבח להביא חייז. אנחנו עורכים, בשבת אנחנו, אין לנו, אנחנו לא עצמאים לעצמאים, אין שום דבר בשייך לנו. דיברנו על זה הרבה. ועוד דבר שמשותף לשבת ולדיבור, זה הפן הקבלי של שניהם, וכאן, בדרך כלל, כשמדברים על הפן הקבלי, אפשר להבין גם בפשטות יותר טוב. המשותף בין הדיבור לבין השבת זה השורש שלהם. השבת נקראת המלכה, נכון? שבת המלכה. השבת נקראת קלה. אנחנו אומרים בואי קלה, בואי קלה. אנחנו אומרים שבת מלכתה. וגם הדיבור נקרא בשם מלכות. מלכות פה, כך כתוב בפתח אליהו. מה המשמעות של כל הדברים האלה? מה הקשר? אז על מלכות הסברנו כמה דברים. המלכות זה כמו הדיבור, המלכות זה ההנהגה האלוקית שהשם מנהיג את העולם. השם מופיע בעולם כמלך. הוא יכול להופיע גם כמו אבא. הוא יכול להופיע כמו מה עוד אנחנו אומרים, אבינו, מלכנו, יכול להופיע כמו ולא יתנף עוד מורך כתוב. הקדוש ברוך הוא יכול להופיע ולהופיע כמו חכם שמלמד. יש לנו ספרות שאומרים המלמד תורה לעמו ישראל. כן, תכוננו ותלמדנו. לא בכל הספרות זה ככה, אבל יש לנו ספרות כאלה. אנחנו מתארים את הקדוש ברוך הוא כמלמד. כן? והוא אבא, והוא מורה, והוא מלך. הנהגת העולם זה הנהגה של המלוכה. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, והמלכות מקבלת מכל הספירות העליונות איך להנהיג את העולם. אם אנחנו עם המעשים שלנו רואים לקבל הנהגה של חסד, אז המלכות מנהיגה אותנו במידת החסד. אם אנחנו רואים לקבל מידת הדין, המלכות מנהיגה אותנו במידת הדין. השבת זה היום שכנגד המלכות. יום ראשון בשבוע כנגד מידת החסד, בגלל זה נברא בו האור. יום שני בשבוע כנגד מידת הדין. מה נברא ביום השני? הרקיע. שזה מתואר ומבדיל בין המים העליונים למים התחתונים. זה דין גמור. המים העליונים זה התענוגי בן עדן. למשל, המים התחתונים זה התאוות של העולם הזה. כשיש הבדלה ביניהם, זה דין. אם נלך הלאה, היום השלישי הוא כנגד הרחמים, שזה כתוב פה בפעמיים כתוב, וכן הלאה. השבת כנגד המלכות. המלכות היא הספירה הכי נמוכה. אז זה שואל, השפת אמת, יכול להיות שאומר את זה בשם סבא שלו, בשם החידושי, אני לא זוכר. הוא שואל, איך זה ייתכן שבשורש הספירה שכנגד המלכות היא הכי נמוכה? שכנגד השבת. השבת מבטאת את המלכות. לא זה ייתכן. יום ראשון זה היום הכי גבוה, יום שני יותר נמוך. יורדים, יורדים עד שמגיעים לשבת. איך זה? אז הוא אומר, אומר משהו מאוד עקרוני. זה שלי.
זה שלי.
הוא אומר משהו מאוד עקרוני. הוא אומר, באמת נכון, יום ראשון מקבלים מידת החסד. אבל איזה חסד אנחנו מקבלים ביום ראשון? מידת החסד היא בעולם העליון, בעולם האצילות. החסד הזה יורד ומשתלשל ומתלבש בחסד של עולם הבריאה, ומשם משתלשל החסד של עולם היצירה, עד שבסוף הוא מגיע לעולם העשייה, עד שבסוף אנחנו מקבלים אותו ברובד הפיזי. אותו דבר מידת הדין, ביום שני משתלשל, משתלשל, עד שנהיה מזה זמן ומקום ומציאות, כל המידות. השבת היא כנגד מידת המלכות, אבל היא לא משתלשלת ויורדת ויורדת ויורדת. בשבת אנחנו נוגעים במידת המלכות של עולם האצילות. אז בסדר של הספירות היא כביכול הכי נמוכה, אבל היא מגיעה ישר מהשורש הראשון שלה. מה זה אומר? זה אומר שבשבת אנחנו יכולים לנגוע בהנהגה האלוקית כפי שהיא, בלי הציעוף של העולמות שמתחת, בלי כל המסכים. ובשביל זה יש לנו, אנחנו יכולים, אם נבחר, זה לא, שום דבר לא הולך אוטומטית. אם נסכים, תהיה לנו בשבת תודעה שונה לחלוטין מאשר ביום חול. כי ביום חול, חוץ מהבעיה האובייקטיבית שלנו, שאנחנו התנתקנו מהמקור ושכחנו, נפלנו בתוך הגשמיות, כן? חוץ מזה גם כל העולם מתרחק, לא רק אנחנו. אותו סיפור שקרה לנו, קרה לכל הנבראים שבעולם. והשפע שהעולם מקבל הוא שפע מאוד מוסתר, מאוד מצומצם. אז בוא נגיד, זה כמו שני ילדים ששכחו איך הבית היה נראה, נזרו את הבית לפני 50 שנה. הם פוגשים עכשיו אחד את השני, מנסים לשחזר את הבית. שניהם שכחו. זה לא, המפגש לא עוזר להם הרבה. זאת אומרת, אנחנו שכחנו את הבית והעולם שכח את הבית. עכשיו אנחנו פוגשים את העולם ומנסים לעשות את הכל לשם שמיים. בסדר, על זה שאנחנו מנסים, אנחנו נקבל שכר ויש מזה נחת רוח גדול. אבל זה בצורה מוגבלת. בשבת, השפע שמגיע מלמעלה, אנחנו באמת, אנחנו. השפע שמגיע מלמעלה, הוא מגיע עם פחות שטחה. יש בשפת הקבלה נקרא עם פחות לבושים, עם פחות הסתרות. ובשפה הפשוטה העברית שלנו צריך לקרוא לזה עם פחות שטחה. השפע מגיע ככה שאם רוצים, אם היינו נקיים, היינו רואים בשבת שמיים אחרים וארץ אחרת. היינו רואים הכל אחרת, היינו רואים את הכל, כאילו המובן מאליו היה אומר לנו שמאחורי כל זה עומד האלוקים בעצמו. זה רק כאילו, זה צורה של התגלות. אני אתן דוגמה מה אני מתכוון. תחשבו על זה, חשבתם פעם על זה שהמילה בשר והמילה בשורה הן מאוד דומות, שתי המילים האלה? למה זה כל כך דומה? איך נראה בן אדם בלי בשר? תחשבו שהיינו נראים כמו שלדים. אחד לא יודע, אם זה היה המודה, אם זה היה הנורמה, זה יכול להיות שזה היה בסדר, יכול להיות שאפילו זה היה נראה יפה. אבל בואו נראה לפי איך שאנחנו מבינים עכשיו, לפי ההשגה שלנו. זה שיש לנו בשר על העצמות, זה מבשר את אותנו. זה נותן אותן, זה כמו הקדמה לספר. הנה מגיע בן אדם, עובדה, מה אני רואה? אני רואה את הבשר. אותו דבר, יחסית לנפש, עכשיו דיברנו על בשר יחסית לעצמות, אבל כשמדברים יחסית לנפש, איך נקרא הגוף? גוף ונפש, זה נקרא בשר ורוח, ככה זה נקרא. תסתכלו בסליחות. בשר ורוח, למה הגוף נקרא בשר? כי הוא מבשר את תופעת הנפש. כשאנחנו רואים בן אדם, ואנחנו לא רואים נשמות, אנחנו לא במדרגה הזאת, כן? אנחנו רואים בן אדם, איך אנחנו רואים בן אדם? אנחנו רואים שהגיע הנפש שלו. הגיע הגוף שלו, סליחה. הגיע הגוף שלו. אבל אנחנו יודעים שבעצם מה שהגיע, הגיע הנפש. אם אנחנו אוהבים מישהו, שאנחנו זוכרים מישהו, עם מי יש לנו קשר? עם הנפש או עם הגוף? הגוף מזכיר לנו את ה... אם יש לנו קשר רק עם הגוף, אז אנחנו לא אוהבים אותו. אולי נחמד לנו, אבל אנחנו לא אוהבים אותו. כמו אחד שאוהב את תפוחי האדמה, הוא אוכל אותה. הוא לא אוהב אותו. הייתם פעם מישהו שאוהב מישהו ואוכל אותו? יש לאהוב כזה, אבל אם אני באמת אוהב מישהו, אני אוהב את הנפש שלו, אני אוהב את הזרימה הנפשית שלו. אני אוהב את הצורה שהוא חי. אני אוהב אותו באמת. מי מבשר לי שהוא פה? הגוף שלו. אבל אני לא טועה אף רגע כאילו שהגוף זהו, והנפש זה אולי, אני יודע, אין בעיה כזו. זאת אומרת, כשמסתכלים על בן אדם, אין בעיה של אפילו, אני לא מדבר על יהודי מאמין, אתאיסט אפילו. אני לא יודע מה הוא מגדיר כנפש, בכלל לא אכפת לי. ולא אכפת לי מה הוא מגדיר, אבל יש פה נפש. יש פה נפש, יש פה פן נפשי לבן אדם הזה, שזה העיקר. והגוף זה המסכה. זה המבשר, זה ההקדמה, כמו שאומרים. זה בכל אופן, אני מלובש בגוף, אז מה שלא נמצא בגוף אני לא רואה. אז גם אתה צריך להיות בגוף כדי שאני אראה אותך. אותו דבר, אני צריך להיות בגוף כדי שאתה תראה אותי. אבל בעצם, אם מסתכלים על העולם, במדרש כתוב את אותו דבר על העולם. כתוב על פסוק ברכי נפשי את השם. זה מדרש תהילים. כתוב, מה הנשמה ממלאה את הגוף? מה, זאת אומרת, כמו. כמו שהנשמה ממלאה את הגוף, כך הקדוש ברוך הוא ממלא את העולם. מי מסתכל ככה לעולם, כמו, בדיוק אותו דבר כמו על בן אדם, אם היה לנו הסתכלות כזאת, היינו מסתכלים על העולם לגמרי אחרת. קודם כל היינו רואים את כל העולם כולו כאחדות אחת. והיינו רואים שיש, איפה שאנחנו מסתכלים, אנחנו רואים את השם, למרות שלא רואים אותו פיזי. גם את החברים שלנו אנחנו לא רואים באמת. כשאני רואה אותך, אני רואה את הנפש שלך בלי לראות אותה פיזית. אני רואה את הדרך הפיזית, אבל אני רואה את הנפש. מסתכלים לבן אדם עמוק בעיניים, אם היה לו עיניים מזכוכית, היו רואים שם משהו אחר לגמרי. יצא לי פעם להסתכל מקרוב על מישהו ששכב בצמח, שם ישמו. שכב בחצר של בית חולים על כיסא נוח. אני לא ידעתי, ראיתי בן אדם, אמרתי לו שלום, עברתי שם. ראיתי כזה שהוא... וגם עם עיניים פתוחות. הסתכלתי יותר עמוק, זה לא עיניים מסכוכית, זה ממש כמו עיניים מסכוכית. כי אם אין גילוי של הנפש, אז גם הגוף נראה אחר. אם היינו יכולים להסתכל כמו שמסתכלים על בן אדם חי ובריא, אם היינו מסתכלים ככה לעולם, לראות ככה את הקדוש ברוך הוא, היינו מדרגה אחרת לגמרי. זה עדיין לא הכל. תמיד אפשר לעלות במדרגות עוד הרבה יותר, אבל היינו אחרים לגמרי. בשבת נותנים לנו את המתנה הזאת. אנחנו יכולים לא לקבל אותה. כל אחד יכול לדחות מתנות. לפעמים בן אדם מקבל מתנה לחתונה והוא דוחף אותה במחסן, והוא נזכר בגיל, כשעושים לו את חתונת הזהב, הוא מנקה שם, והוא נזכר, הוא פותח את החבילה. חושבים שכל החיים אנחנו מחזיקים מתנה קשורה ולא פותחים אותה. השבת כתוב שהיא מתנה. מתנה טובה יש לי בבית גנזי בשבת שמה, אני חפץ להתנה לי ישראל, לך והודיע להם. כך כתוב שהשם אמר למשה, מהי המתנה בשבת? מה נותנים בשבת? בשבת נותנים את השחור שבעין. כך כתוב, השבת זה כנגד המלכות, שבת מלכתה. ספירת המלכות היא משולם לשחור שבעין. בשחור שבעין משתקף כל העולם כולו, מתנקז אל תוך נקודה אחת קטנה. ספירת המלכות, כל הספירות העליונות וכל האורות וכל הגילויים מתנגזים אליה אל תוך ספירת המלכות, ממנה נמשך השפע אלינו. אם אנחנו אומרים שקיבלנו בשבת את ה... זה נקרא בת עין, בבת עין. מי אומר לשאול בת עין? אנחנו אומרים את זה בברכת המפליל, לפני השינה. בשבת אנחנו מקבלים את האפשרות החדשה להסתכל. להסתכל נכון. באמת זה, אנחנו לא יודעים, אבל זה נראה כאילו, זה הדבר הכי הרבה שאנחנו יכולים להגיד, כאילו שגם טכנית נותנים לנו את האפשרות כי מונעים מאיתנו לצאת לעבודה. אבל צריך לתת איזשהו כלי, לשבת זמן. אם היינו בשבת רצים לעבודה כמו כל השבוע, אז היינו מקבלים את המתנה הזאת, ורק בגיל פנסיה היינו יכולים להתחיל להשתמש בה. אבל זה סתם, זה... אני לא אומר את זה באמת. באמת, האיסור מלאכה בשבת מגיע למקום אחר. אבל על כל פנים, בשבת, איך שלא נדבר, איך שלא נסביר את זה, בשבת יש לנו את הכוח להסתכל נכון על דברים. מה שקורה זה בדיוק כמו בדיבור, כמו שבדיבור, כשדיברנו בתחילת השיעור, כשדיברנו בשיעור הקודם, בדיבור יש לנו שני אופני דיבור, יש אחד שמדבר, כי זה באמת כואב לו, והוא רוצה שזה ייכנס ללב. אכפת לו. ויש אחד שמדבר כדי ש... הוא רוצה להתפאר עם הדיאלקטיקה שלו, כן, הוא רוצה ששימו לב אליו, שיתפעלו מהחוכמה שלו. אותו דבר יש גם בראייה של העולם. כמו שבדיבור, הדיבור האמיתי מקרב אותנו להשם דבר. והדיבור השקרי, הדיבור המנופח, המתגאה, המתפאר, הוא מרחיק אותנו. אותו דבר בהתנהלות מול העולם. כשאנחנו מתנהלים מול העולם ואנחנו מסתכלים על כל דבר שהוא יחידה נפרדת, ודבר בפני עצמו, ומי בעדי ומי נגדי, וכמה כסף אפשר להרוויח מכל דבר. כן? ותלוי מה אני, כן? אם אני עורך דין, אז כולם לקוחות פוטנציאליים. אם אני רופא, כולם פציינטים. אפילו את בני אדם, כל שכנים מדברים על חפצים, על בעלי חיים. יש לי את המפתחות, זה שלי. העולם הוא שלי, ואני מנסה כל הזמן להגדיל את החלק שלי. זה תפיסה שיכולה להרחיק אותי. זה נקרא כמו לשון שאינה קדושה. זה שפה לא קדושה לדבר עם העולם. התודעה של שבת נקראת לשון הקודש. שם אני יכול, זה כמו אני מקבל את ההנהגת העולם ישר מהאצילות. אני יכול לחוש את הנוכחות של השם. אבל כל מה שאנחנו לומדים עכשיו, זה שאסור להישאר לזה ככה, אלא שהתודעה הזאת של שבת, והשמחה של שבת, אבל זה שמחה, אנחנו לא חווים את זה, אנחנו רק מדברים על זה, אם היינו חווים את זה, היינו מתמלאים שמחה. תחשבו שפתאום בן אדם קם יום אחד בבוקר, אז כשזה בא בהפתעה, אז שמחה עוד עברית על זה. פתאום כל העולם מדבר אליו, הוא רואה את העולם כאילו שזה רק, הוא רואה את הכל שקוף, כאילו שזה רק לבוש על מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. השמיים והארץ וכל צבאם הם הלבושים של המלך. ואיפה שהוא הולך ואיפה שהוא עומד הוא רואה את המלך. איזה שמחה שהייתה לו. פתאום הוא לא היה בתוך מדבר כזה, בתוך איזה כלום אינסופי כזה. פתאום היה מבין מה קורה. זה לא רק מבין, הוא היה מתחיל לחיות. זה כמו, אפשר להגיד, בן אדם שתקעו אותו במקום שמדברים רק סיני. כל הזמן שומע רק סיני. או בחור ישראלי. פתאום שולפים אותו משם, מביאים אותו לתחנה מרכזית בתל אביב. פתאום הוא נושם, הוא מבין מה מדברים, הוא מבין מה קורה, הוא רואה את הכותרות על החנויות, הוא יודע מה זה. הוא אומר, סיני, סיני, סיני. האמת שאם אנחנו נחווה רגע אחד תודעה של שבת אמיתי, אנחנו נסתכל אחורנית על כל הזמן שהיה קודם, כמו על סיני. ועכשיו אנחנו רואה שהוציא אותנו משם, או שלמדנו סינית, לא משנה, זה אותו דבר, אבל זה שמחה גדולה, השמחה, זה התפרקות של לחץ נוראי. הנשמה שלנו נלחצת, אנחנו לא, אפילו לא יודעים שזה לחוץ. חסר לנו משהו, אנחנו אפילו לא יודעים שחסר לנו. בשבת זה מגיע, זה שמחה גדולה. אומר רבי נחמן, את השמחה הזאת צריך לקחת ולהכניס את זה אל תוך ימי החול. לא לתת לזה שזה יהיה מתוחם בשבת בלבד. שזה אנחנו אומרים כל יום, היום יום ראשון, בשבת. גם בזה יש כמה נוספות, יש כאלה שרוצים להוריד את זה. כמו ששבת זה, לא, שבת לא, אתה מנה שבת קודש רוצים להוריד. יש ששבת זה רק שבוע. אבל בכל אופן, ברוב הנוספות כתוב שבת קודש. היום יום ראשון בשבת קודש, יש בראשונים שהם אומרים, אני לא זוכר מי מהראשונים, אומר את זה שזה שכתוב זכור את יום השבת לקדשו, זה הרי לא מצווה על שבת דווקא. חז"ל הסבירו לנו שזאת מצווה שמקיימים אותה כל השבוע. שאם בן אדם רואה משהו יפה, שישמור את זה לשבת, יש בזה גם כמה שיטות. אבל כל פנים, כל יום ויום צריך לזכור את השבת. את זה אנחנו יוצאים ידי חובה בצורה מינימלית, כשאומרים היום יום ראשון בשבת קודש. אבל האמת, שכל יום בזמן התפילה יש לנו שבת. שמתם לב לדמיון שבין תפילה לשבת ולדמיון שבין תפילה ללשון הקודש? זה דמיון משני הצדדים. הדמיון בין תפילה לשבת, קודם כל, בזמן התפילה לא עושים מלאכה. אסור לעשות מלאכה, כמו שבשבת אסור לעשות מלאכה. בזמן התפילה לא עושים מלאכה. והדבר השני, שבזמן התפילה יש את התודעה של שבת. כי אנחנו מדברים עם השם. ולמרות שאנחנו מדברים על כל ענייני העולם, ומספרים כל מיני היסטוריות עתיקות, ומודים להשם על מה שהיה ועל מה שיהיה, אבל אף על פי כן, אנחנו בתוך העולם. ובתוך העולם אנחנו מרגישים כל כך קרוב, שאפשר לפתוח את הפה ולדבר. ואם אנחנו פוחדים לדבר, אז אנחנו מבקשים שהוא יפתח לנו את הפה ולדבר. השם שפתי תפתח, אבל איך שלא נהיה, איך שלא יהיה, אנחנו יכולים לדבר איתו. זה כבר תחושה של קרבת אלוקים. זה מעין שבת. האם יש לנו שלוש תפילות ביום? יש לנו ג' פעמים ביום מין שבת מיניאטורית כזאת, שבת מזערית, שבת קטנה.
למה זה לא בכל מצווה?
מה?
בכל מצווה, לפחות זה גם מתקיים.
נכון. בכל מצווה ובפרט באמירה של הברכה, שזה פנים על פנים. בברכת המזון, לאו דווקא. לאו דווקא. גם בלימוד תורה, אבל בלימוד תורה אפשר גם להיות לא זכה. שבדל גדול בין כוונה של תפילה לכוונה של תורה, זה כתוב. בעל התניא כותב את זה באיגרת הקודש. זה כותב ש תורה שלא לשמה יותר קשה לתקן מאשר תפילה שלא לשמה, כי בתפילה אין שלא לשמה, בתפילה יש בלי כוונה. אבל על כל פנים הוא מתכוון להתפלל. וזה לא יעניין אותו. הוא לא לוקח את הסידור בשביל, יכול להיות. אחד שחוקר נוסחאות, אבל אז זה בכלל לא תפילה.
לגמרי.
אבל כן, אז הוא לא עושה את זה גם בזמן התפילה. אבל בתורה יכול להיות שהוא לומד, כי זה מעניין אותו. אז בתפילה תמיד יש את היותר פנים אל פנים. בעיקר הפנים אל פנים יש בתפילה, ומשם זה הולך באינפוזיה כזאת לכל היום. בסוף התכלית הוא שיהיה תודעה של שבת כל הזמן, למרות שעושים מלאכה. ופעם דיברנו על זה, עשיית מלאכה ביום חול, זה כמו אנשים שעובדים בשוק ויודעים שהמלך מסתובב. מישהו גילה להם, מישהו בחצר המלוכה גילה להם שהמלך עושה היום טיול בשוק, אבל הוא מתחפש. אז הם לא נעמדים דום. הם ממשיכים להתעסק בעסקים שלהם. והמלך רוצה לראות אותם כשהם מתעסקים בעסקים שלהם. אבל מצד שני הם חושבים טוב טוב מה שמתנהגים. בשבת זה כמו שהמלך בא לבוש בבגדי מלכותו ומטייל בשוק. באותו רגע זה לא דרך ארץ להתעסק עם העסקים. עד שהוא עובר, אז כולם עומדים ומסתכלים עליו. עכשיו, אנחנו בשבת לא רואים. הבגדי מלכותו של השבת בנמשל, אצל הקדוש ברוך הוא, זה תלוי בבחירה שלנו. אם אנחנו רוצים, אז בשבת יש לנו את ההזדמנות לזהות את כל העולם כולו כבגדי מלכותו של הקדוש ברוך הוא. זה מה שרציתי לדבר על השבת, שלא אמרנו לדבר שבוע שעבר. זה הנקודה של שבת, זה קרבת אלוקים. וכל יתר הדברים של שבת, וזה לא משנה אם זה איסור מלאכה, או שזה שלוש סעודות, או שזה שיעור תורה, או שזה תפילה, או שזה קריאת התורה, מה שקורה בשבת, הכל צריך לנבוע מאותו עניין. זאת אומרת, בשבת אנחנו הולכים לבית כנסת לשמוע קריאת התורה, כי הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו, הוא אומר לנו את הפרשה. זה שזה עובר דרך גוף, גם אם חבר מדבר איתי זה עובר דרך גוף. בגלל זה לא הוא דיבר איתי. תגיד, זה לא אתה. דבר איתי, אנא, דבר איתי לא דרך הפה שלך. למה אתה משתמש במדיום גשמי כזה? אתה לא יכול להכניס לי את המחשבות שלך ישר למוח? לא, אגיד, לא יודע. לאו כולם מתעסקים בטלפתיה, וסדר העולם שמדברים עם הפה. אז הקדוש ברוך הוא נותן, אבל בשבת הקדוש ברוך הוא נותן, לכו לעלמה בשבת ניתנה תורה. אז זה לא רק השבת של מתן תורה. בשבת ניתנה תורה. חז"ל אמרו, בשבת יעשה כולו תורה. יש מאמר חז"ל כזה. שבת יעשה כולו תורה. כי בשבת כל מה שיהודים מתעסק בתורה. או שזאת אומרת, או תורה או תפילה, או שעכשיו הוא מקשיב איך שהשם מדבר אליו, או שהשם מקשיב אליי איך שאני מדבר אליו. שאני מדבר אליו. זה המשמעות. ובכל דבר. והלוואי שנגיע שבשבת יהיה כך. הלוואי שנגיע שגם ביום חול יהיה כך. עכשיו בזה אפשר להבין עוד דבר. חז"ל קוראים לאחרית הימים יום שכולו שבת. לפי זה אפשר להבין, כי על אחרית הימים זה מה שנאמר. פתאום נגלה כבוד השם, ברור כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר. אלא שאז זה לא יהיה כבר תלוי כל כך בבחירה שלנו. תלוי באיזה זמן, אבל על כל פנים, היום, להיות שזה חלק מהתקופה הנוכחית, שבו יש טוב הרע, אז גם את המתנה הגדולה הזאת של שבת, יש לנו את האפשרות לדחות, אפשר לא לקבל, אבל לא צריך להיות טיפש. אז זה ידוע, זה כתוב, באחרונים, נדמה לי שמבינים זה מהרבים, זה מהמקובלים, שאם עד כדי כך, אפילו אם בן אדם לומד משהו והוא לא מבין, אם הוא לומד את זה עוד פעם בשבת, יש לו יותר סיכוי להבין את זה. כי בשבת תהיה שערת פנים מלמעלה. זהו, עד כאן זה מה שקשור לשיעור הקודם. אני אקרא עוד פעם את הכמה מילים מתחילת הקטע. מי שיש לו ספר, זה באמצעות ה', אנחנו בתורה ב' של חלק ב', באמצעות ה', אצלי בקטע שלי מתחיל שם קטע, כי ימי החול הם מבחינת עצבות. אפשר לשמוע את זה גם בעל פה. ימי החול הם מבחינת עצבות, זאת אומרת, בגלל הניתוק, תיארנו את התודעה של ימי החול כתודעה של ניתוק, ניתוק מאוד שכחה, אז זה עצבות. אפילו המצוות שעושים בימי החול הם מבחינת עצבות, כי זה לא שלם. אתה שאלת על המצוות. זה עדיין לא שלם. גם לקיום מצוות יכול להיות הרבה, כל מיני מוטיבציות. בן אדם יכול לקיים מצווה כדי לקבל שכר. אז עדיין הוא בבחינת עצבות. כי הוא מקיים את זה מתוך חסר. וכמה שהוא מקבל תמיד הוא רוצה יותר, וצפונך תמלא בטנם, יש לזה תורה במקטי מורן. הוא אומר שבן אדם שעושה, עובד את השם של גן עדן, אז באופן עמוק יותר, זה בדיוק אותו דבר כמו שאדם שעובד את השם בשביל כסף או בשביל כבוד. רק ברמה יותר גבוהה, אבל במנטליות שלו, בעמידה מול השם, בהתמסרות שלו, הוא בעצם באותו... הוא אומר את זה פסוק, מה?
בתפילה יכול להיות שאדם חסר לו
משהו. נכון.
מנצל את השם.
נכון. אבל בתפילה איך שלא, אפילו... הבקשה שבתפילה היא לצורך עצמו, עדיין לא הגיעה למדרגה גבוהה. אבל עצם העמידה מול השם, זה דבר שממלא אותו יראה וביטול. במצווה הוא לא כל כך מרגיש שעומד מול השם. דרך אגב, אחד מהסיבות שחזל תקנו את הברכה לפני המצווה, זה כדי להזכיר לנו שעושים את המצווה כי השם ציווה, לא כדי להרוויח מזה משהו. אבל בסדר, לא תמיד שמים לב, גם את הברכה כבר רגילים להגיד. אבל ככה כתוב, אני הזכרתי שבוע שעבר, שהוא כותב, זה כתוב גם בכתב מהר"ן, אני לא זוכר איפה, אבל איפה שכן, אם כן זוכר שזה כתוב, בספר לקוטי תורה של בעל התניא, בהתחלת הספר, ממש בתחילת הספר, אולי בעמודה הראשונה של הספר, כתוב שם שבשבת, כל המצוות שעושים כל השבוע, בשבת הם מקבלים את הכוח לעלות ולעמוד בפני השם. ופה בלקוטי מהר"ן, אני לא זוכר באיזה תורה זה, אז הוא מסביר כמו פה, הוא אומר שמשהו בבחינת עצבות, עצבות שייך ליסוד האפר, עצבות ועצבות, כבדות, כל דבר שנעשה בבחינת עצבות, אין לו רגליים לעלות. כתוב בזוהר גם שהתורה בלי אהבה ויראה לא עולה למעלה. והאהבה והיראה זה שני כנפיים שהמצווה יכולה לעלות איתה. ובדרך כלל, המצוות שעושים בימות החול, אז זה בנמיכות רוח, זה לא עם שמחה, אדרבה, אם מישהו מצליח לעשות מצווה ביום חול בשמחה, אז המצווה עולה מיד. כי מתת, זה הסברנו שבוע שעבר, אני לא רוצה להיכנס לזה עוד פעם, כי מתת שולטנות בימי החול, מתת הוא בחינת עבד, בחינת עצבות, אבל שבת הוא בחינת בן, ואז נייך לילאים ותתאים, כל הכל חוזר לשורש, זה דיברנו על המושג של מנוחה, מי שזוכר. ונתעורר שמחה, ואזי נתרוממים ונתעלים כל המצוות של ששת ימי החול מן העצבות, וכאן הפסקנו במקום הזה, ונמשך עליהם מנוחה ושמחה, בבחינת ויולד בן, ויקרא שמו נוח למור. יש כאן רמז בפסוק הזה, למרות שמדובר, הפסוק הזה מספר עובדה היסטורית. נולד בן ללמך, הוא קרא לנוח. אבל בדרך הרמז כתוב כאן שם שנולד בן, מה פורש נולד בן? כל אחד מאיתנו יכול להיוולד כבן. עכשיו אנחנו עבדים, ואנחנו יכולים להיוולד מהרגע לרגע הבא כבנים, לעלות בדרגה, להיוולד מחדש. אז כשנולד בן קוראים לזה נוח. ברגע שהבן אדם נולד כבן, הוא רואה את כל העולם כנוח, כנייך, לא כמקום שהוא מנותק מהשורש ושהוא רחוק ושהוא עייף, אלא להפך, קבל הרבה כוח. היינו, בחינת שבת, שהוא בחינת בן, בחינת נוח, נייך דהילאים ותתאים. זה המנוחה, המנוחה זה תמיד שכל דבר חוזר לשורש, זה המנוחה. אפשר לראות את זה במשל נמוך. מתי אנחנו מרגישים טוב, מתי אנחנו שמחים, כל אחד כשחוזר לפינה שלו, יכול להיות שהוא שמח, הוא יוצא לטיול, הוא יסתובב בכל העולם. עכשיו אחר כך הוא יחזור לדירה מאובקת בקומה שלישית של בית משותף באיזה מקום בתל אביב, הוא יזרוק את התרמיל על הארץ ויעשה, הגענו הביתה. יש לו מקום, למה? התודעה שלו רגילה שזה המקום שלו. דיברנו גם שאם בן אדם עובד אז הוא מכניס הרבה כוח כמו שהוא עובד, אבל אחר כך כל הכוחות חוזרים, הכל חוזר לשורש בשביל להתחדש מחדש. המעין בחינה הזאת יש בששת ימי הבריאה, שזה כל שבוע, ושבת. בשבת, ויחל אלוקים, יגמרו הצמצומים, ומתגלה השורש, ואז יש מנוחה בכל העולמות. ההבדל הוא רק שבעולמות עליונים מרגישים את המנוחה. שם השבת נראית אחרת לגמרי. בעולם שלנו זה תלוי בבחירה שלנו. אם אנחנו רוצים, אנחנו נפתחים לזה. אם אנחנו רוצים, אנחנו יכולים לסגור את עצמנו. ולא נקבל את זה.
מה נדרש לעשות מצד הבחירה שלנו כדי לקבל?
יש, יצא לך פעם להסתכל בתורה כ"ב, בחלק א', צריך ללמוד את זה עם פירושי, תורה, אני שם בידי הנחל, בסוף על כותל הרב הגדולים, יש איזה פירוש יותר ארוך מהתורה. ממש, ממש, אבל יש שם עיקרון בתורה הזאת, יש שם עיקרון שנקרא נכונות. הוא קורא לזה ידיים. ידיים, כמו שעושים בפתח את ידיך, התנועה הזאת. נכונות לקבל, וזה נכונות נפשית. זה נגיד, ניקח דוגמה, בוא לא נדבר על שבת, נדבר על בן אדם. יש בן אדם שהוא דורש דרשה, ואנחנו הולכים לשמוע את הדרשה שלו. אנחנו יכולים ללכת לשמוע את הדרשה שלו, וליהנות מהדיאלקטיקה, ליהנות מהתוכן, ליהנות מהברקות, להקליט, לרשום, להדפיס. זה עניין אחד. יש עניין שני, שאנחנו יכולים לחפש מה זה אומר לנו, מה אפשר לעשות עם זה, מה אפשר לקיים עם זה. זה עניין שונה לחלוטין. מתי מתעורר הצד הזה אצלנו, מתי מתעורר הצד הזה אצלנו? תלוי אם אנחנו באים ככה עם הידיים או לא. זאת אומרת, אם בן אדם בא עם אמונה מינימלית שהבן אדם הזה אפשר לקבל משהו אמיתי, והוא גם בא לשמוע משהו אמיתי, לא רק שמצד הבן אדם הוא יכול לתת משהו אמיתי. אני בא לקבל משהו אמיתי ויש לי, אז דרך הדיבורים בין המילים או בתוך המילים אני אשמע משהו שנוגע לי. אם אני בא עם חוסר אמון ואני בא עם ציניות, כולם אותו דבר, כולם דורשים ולא מקיימים, וכולם דרשנים ופרנסה. אם אני בא עם ציניות, וגם על עצמי אני מסתכל עם ציניות, אז אני הולך ואני בסדר, זה כמו ללמוד מתמטיקה בשביל ללמד מתמטיקה. זה לא... עם השבת זה בדיוק אותו דבר. אם אנחנו נכנסים לשבת עם אמונה, שלשבת יש מה לתת, ולנו יש את הכישרון לקבל, והשבת יכולה לתת לנו. התפילה של שבת, הנגינות של שבת, אז אנחנו מקבלים משהו. אם אנחנו נכנסים לשבת, כמו שאומרים, בוא נעבור עוד שבת, אפשר לעשות. אז אנחנו סוגרים את עצמנו. אנחנו, אם בן אדם לא מסתכל, אז הוא לא רואה. אני סיפרתי לכם כמה. לא יודע אם סיפור נכון, זה בכלל לא חשוב. מישהו סיפר פעם סיפור. הוא סיפר שהיה... יש ליד הגבול, בהרבה מקומות, יש שביל טשטוש. לא יודע אם מישהו מכיר את זה, מישהו אתה מכיר את זה, אתה יודע מה זה. זה משהו ששופכים שם חול ועוברים על זה עם שירוע תיבות. אם מישהו נכנס, ליד זה יש שביל פטרולים ששם נוסעים עם רכב, נוסעים לאט, מסתכלים, רואים עקבות, סימן שהיה חדירה, ואז מחפשים את המחבל שנכנס. אז סיפר אחד שהוא נסע עם רכב 50 קילומטר לשעה, ודאי לה, הוא נסע על המכסה של המנוע של הרכב, ישב גשש. והגשש עצר אותם ואמר להם, פה הייתה חדירה מירדן. לא ראו עקבות, לא ראו כלום, פה הייתה חדירה. איך אתה יודע? אז הוא התכופף, הוא הראה להם גלל של חמור. בתוך הגלל היה תקוע זרע של עשב בר, שהוא אומר, אני מכיר את העשבים האלה, העשבים האלה גודלים רק בעבר הירדני של הגבול. אז החמור אכל שם ביטים גלבים פה, ואני יודע שהוא בא מירדן. זה משהו על אנושי, אני לא יודע אם זה נכון. זאת אומרת, אם היה סיפור כזה, אם יש גששים כאלה. אולי בגשש החיבר יש גששים כאלה. זה לא חייב להיות נכון. מה שאני אומר רק, שהאפשרות שלנו להיפתח היא כמעט אינסופית. והאפשרות שלנו להיסגר היא גם אינסופית. היו כאלה שהיו כל כך שקועים בתורה, בלימוד, בזה, שהם כל כך לא שמו לב מה קורה. הרב שלמה זלמן מנוירבך היה, שמו לו במקום שהוא לימד, בישיבה. שמו לו איזה משטח של עץ שיהיה קצת יותר גבוה, ואז היה יושב עם כיסא ועם שולחן, עם סטנדר. אז, ואז היה שטיח. אז פעם הורידו את השטיח ולקחו אותו כי הוא נקרא, אני יודע, לקחו לתקן אותו, להחליף אותו. אז ניגש אליו מישהו מהתלמידים להתלוצר שאין את השטיח, זה כבר היה בחוץ, אחרי שיצא מהשיעור. אמר לו, לקחו את השטיח לתיקון, יחזירו אותו עוד כמה ימים. הוא אמר, איזה שטיח? אמר, שטיח שיש על הבימה הזאת של העץ, איזה בימה? היה חצי שנה שהוא כל יום עלה עליה. הוא לא שם לב. כי בן אדם, אם הוא פותח את עצמו לכיוון אחד, הוא יכול לסגור את עצמו לכיוון השני. אבל הבחירה ביד האדם, שאני רוצה רק להראות את הספקטרו, כי אנחנו בכלל לא יודעים, שמגיע שבת, בכלל, היה, זה שכתבת ביור הליקוטים, הליקוטי מאורן, רבי אברהם, היה שלוש דברים שהיה יושב ומחכה להם, לשבת ולתיקון חצות וללבישת תלית בבוקר. הוא אמר שיהודי צריך לחכות למצווה, ולא המצווה צריכה לחכות ליהודי. איך שמחכים לשבת? יש מתלמידה בעל שם טוב שהם אמרו שעתיים לפני שבת כבר צריך לחכות לשבת. אם מחכים אחרת אז קולטים את השבת אחרת. אם השבת היא ככה אז גם ככה היא מגיבה לנו. וכשזוכים לבחינת לשון הקודש שהוא מקושר לשבת, זה אותו דבר מבחינת השפה, זה לשון הקודש, מבחינת הזמן זה שבת, אזי ממשיכים על ידו את הקדושה והשמחה של שבת לששת ימי החול. בעזרת הדיבור הקדוש, כשלדבר עליו אנחנו מדברים כל השבוע, לא רק בשבת. אז אם הדיבור שלנו דיבור מכוון, דיבור אמיתי, דיבור שבא מהלב, ואנחנו מדברים מה שצריך לדבר, אנחנו יכולים על ידי זה להמשיך את התודעה של שבת לששת ימי החול. דבר מעניין, כשבן אדם מדבר, הוא הרבה פעמים מרוכז במה שהוא מדבר, ולהרבה דברים אחרים הוא לא שם לב. הדיבור זה ניסיון גדול. לזכור את השם תוך כדי שמדברים עם בני אדם, ולא לזכור את השם כהוא, אלא לזכור את השם כאתה. תוך כדי שמדברים עם מישהו, מדברים עם מישהו ואומרים לו אתה, ותוך כדי כך לזכור את השם כאתה, זה ממש, זה, לי זה נראה כרגע על אנושי. זה יכול לבוא בהבזקים, בין לבין, אבל שזה יהיה ממש כך, צריך משהו, זה עבודה. אבל אם בן אדם זוכה לזה, אז כל השבוע אצלו שבת. כי זה בעצם התודעה של שבת, היא לעמוד פנים על פנים מול השם. אבל אפשר, אפשר להתפלל, אפשר לנסות. זה לא, אפשר לנסות ולדעת שכעבור רגע אנחנו נשכח. זה בטוח. ואחרי זה כשנזכר, לנסות עוד פעם. וכל פעם השכחה הופכת להיות, אנחנו זה יותר זוכרים ופחות שוכחים. כל דבר זה ככה. איזה חייל שוכח את הנשק? אחד שנמצא חודש בצבא, אחד שנמצא שלוש שנים בצבא. אחד שחודש, בטוח. אחד ששלוש שנים בצבא, אז עשר שנים אחרי זה, כשיורד מאוטובוס, יחפש את הרובה מאוד. אז זה ככה, אפשר לאמן את המוח, ואם הבן אדם מתאמץ לזכור, הוא זוכר. כי מחמת שלשון הקודש מקושר לשבת, זו אותה תודעה. על כן נמשך על ידו השמחה של שבת לששת ימי החול. וזהו כל אלוקים השם דיבר עם התיבות, זאת אומרת, להוסיף עוד ארבע, כי יש כאן ארבע תיבות, ארבע מילים. אז אם עושים את החשבון של כל אלוקים השם, זה השם זה, זה לא כמו שפה כתוב י' י' זה י' כ' ו' כן. זה 26. דיבר עם התיבות זה מספר שמחה, כי על ידי שלמות הדיבור של לשון הקודש נמשך שמחה. אז זה לא רק בגלל המילה דיבר, אלא בגלל כל השמות, למדנו את זה בהתחלה. כן, אלוקים השם, זה שלוש הנגות. כן, זה שההנגה שייכת במידת החסד. אלוקים, הקדוש ברוך הוא נקרא אלוקים בגלל ההנגה שלו במידת הדין, והוויה הוא נקרא בגלל ההנגה שלו במידת הרחמים, וכל אלה מהירים במלכות, ואז יש למלכות שלמות. זה כמו הירח, שהשמש מהירה בו, יש לו שלמות. ואם זה ממשיך ככה, וגם אנחנו כלים למה שמאיר במלכות, אז יש שלמות לשון הקודש. מה שאני מתכוון לומר, דיברתי מילים קשות קצת, מה שאני מתכוון לומר, שכל העולמות, שלמות יש רק להשם יתברך. ואדם יש בו הרבה חסרונות, זה נכון. אבל יש משהו שהוא לא שלמות, אבל הוא גם לא חסרונות כמו אצל האדם. יש את כל מה שבאמצע. כל העולמות העליונים, אפילו יכול להיות שזה כולל גם את תחנות הקליפות, אין בהם שלמות, אבל גם אין בהם את החיסרון הזה של ה... שהם יכולים לקלקל את התוכניות של הקדוש ברוך הוא כביכול. זאת אומרת, כל מה שקורה שם זה ביטוי ישיר של רצון השם. עד שזה מגיע לבן אדם. אבל נגיד שאנחנו מדברים על זה שהספירות מהירים במלכות, והמלכות מהירה למלכות של עולם מתחתיה, וכל זה, הכל נמשך ככה. בשבת זה מהיר ישר לעולם, ביום חול זה מצטמצם ומצטמצם, עד שזה מגיע לרובד האנושי, אפילו זה מגיע לרובד הפיזי. אבל זה מגיע לדומם צומח חי, אז זה עדיין בסדר גמור. ברגע שזה מגיע לרובד האנושי, פה מתחיל להיות פנצ'רים. כי זה תלוי בנו. כי לנו זרקו את המפתחות, שאנחנו נחליט על עצמו. וזו אחריות גדולה, אנחנו... מין דימוי כזה, תארו לעצמכם שמישהו רואה תמונה ענקית, כל כך יפה, פינה אחת, תמונה, לא יודע, יציירים, שידעו לצייר אנשים עם הבאה. ממש, אתה רואה את הבן אדם כאילו חי, ודווקא באיזושהי פינה בעין, שם עשו איזה מין איזה משיכת קולמוס, זה לא אגונה, וזה מפרק את כל התמונה, כי אתה לא יכול להסתכל על זה בכלל. זה נקודה אחת קטנה, אתה לא יכול להסתכל. כמה זה כואב. עם בן אדם, עם בן אדם שמחפש להתמרמר על האבונות שלו, זה ממש בדיוק אותו דבר. כל העולם כולו מצויר ביד המים, אין עיקש ופתלתול, הכל בסדר, רק אנחנו דור עיקש ופתלתול. כשזה מגיע אלינו, אז אנחנו מקלקלים שם את העסק. וסך הכל, מה אנחנו צריכים לעשות בשביל לתקן את זה? לא צריך את הצייר בעצמו. אנחנו יכולים לתקן את זה. אנחנו צריכים לדבר בלשון הקודש. צריך לחשוב בלשון הקודש ולעשות בלשון הקודש. מחשבה, דיבור ומעשה שלנו שיהיו בלשון הקודש. זה לא שפה. זה סוג של התנהלות יותר נקייה. אם אנחנו מגיעים לזה, אנחנו מתקנים חזרה את התמונה. פשוט חבל. ועל ידי זה שממשיכים קדושה של שבת לששת ימי החול, על ידי זה נתגלה האחדות הפשוט התברך. איפה מתגלה האחדות הפשוט? בתוך הנפרדים. האחדות הפשוט היא גלויה, אבל היא לא גלויה בתוך העולם. העולם שלנו בנוי, בתודעה שלנו מצטייר, עולם מאוד מקוטלב, ואנחנו גם רואים היררכיה, זאת אומרת, אנחנו רואים משהו שנקרא צומח. אז רואים את הפריצים, רואים שיש לו מיליון וריאציות, אבל כולם שייכים לצומח. אם אנחנו מתפתחים ואנחנו מבינים שיש לזה שורש רוחני, אז אנחנו מבינים שגם הפרינציפ הזה הוא רק וריאציה, אבל בעצם זה וריאציה של צמיחה רוחנית. אבל יש עניין שנקרא צמיחה. גם מצד שני שאנחנו מסתכלים על הדומם, אנחנו גם רואים הרבה דוממים וכל זה, אבל אנחנו רואים משהו שהוא לא צומח. להפך, משהו שהוא כבד, שהוא סטטי. בסדר, יש לזה שורש, אז יש איזו מסטטיות רוחנית כזאת שמתגלית בדומם. אבל תמיד השורש צריך להיות, לפי השכל שלנו, השורש תמיד צריך להיות דומה למה שנהיה ממנו. כן, עץ גדול מטיל צל גדול, עץ קטן מטיל צל קטן. כל דבר דומה לשורש שלו, אבל השורש דומה לו. פה פתאום אומרים לנו, לא, זה לא השורש האמיתי. השורש האמיתי, יש אחד יחיד ומיוחד, שממנו באים כל האפיונים שאנחנו רואים, ואנחנו לא רואים בהם נקודה משותפת. אנחנו רואים שכל אחד, כמו שכתוב איש לדרכות היינו, כל אחד שונה לחלוטין מאחרים, ויש איזה אחד יחיד ומיוחד שממנו כולם כל באים. מה שאנחנו צריכים בשביל לקבל את זה, אנחנו צריכים להאמין באמונה שלמה באינסופיות שלו, באינסופיות האינסופית שלו ובחופש האינסופי שלו, בחופש הבחירה האינסופי שלו, בכל יכול. וכל המושגים האלה של כל יכול, כך אנחנו אומרים בתפילות של ראש השנה, בסידור האשכנזי, כתוב, יש פיוט. הכל יכול וכוללם יחד. בגלל שהוא כל יכול, לכן הוא כולל יחד את כל ה... אם הוא לא היה כל יכול, אז הוא שהיה יותר נוטה לצד הזה, או שיותר... או יותר לאש, או יותר למים. תכנסו למים, תרגישו את המים, תכנסו לאש, תרגישו את האש, שמשמו, ואחר כך תחשבו שלשני מישהו את אותו שורש. כל מיני שבן אדם לא ממש מרגיש את זה. זה על אנושי, אבל מה, אנחנו מאמינים באמונה שלמה שהכל יכול בכל עולם יחד, והוא אין סוף, ורק בכוח האמונה, הכוח שיש לנו להפנים את זה, את האמונה הזאת, שלא תישאר אמונה רחוקה, את הכוח הזה אנחנו מקבלים מתי? בשבת. ואם אנחנו את השמחה של שבת מרחיבים וממשיכים אותה גם לימי החול, אז אנחנו מקבלים את זה גם בימי החול. זאת אומרת, גם בימי החול, זאת אומרת לקחת את זה לחזית, למקום שבו לשיא השכחה, לקחת את הזיכרון של הכל יכול וכל עולם יחד, של האחד יחיד ומיוחד. כי בששת ימי החול הם פעולות משתנות, שבכל יום נברא פעולה משונה, וזה כנגד השכל האנושי, זה כנגד השכל האנושי להבין זאת בשכל האנושי, שפעולות משתנות יהיו נמשכים מאחד הפשוט יתברך ויתעלה. כי בשכל האנושי אפשר להבין זאת. אפשר להבין את זה בתנאי שאנחנו מקבלים את השם כאינסוף, אבל השכל האנושי לא מקבל את האינסוף, ולא מכיר באינסוף. כי בשכל האנושי אפשר להבין זאת, רק על ידי שבת, שאנו זוכים שנתן לנו השם יתברך מתנה גדולה, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, על ידי זה נתגלה האחדות הפשוט. כי שבת מורה על אמונת הייחוד, שאנו מאמינים שכל הפעולות המשתנות נמשכים מאחד הפשוט יתברך, שכולם, שברא כולם בששת ימי החול ושבת בשבת. נמצא שעל ידי שבת נתגלה האחדות הפשוט יתברך, להתגלות אחדות הפשוט, זאת הבחינה יקרה מאוד אפילו אצלו יתברך. זה שזה מתגלה לנו האחדות, אצלו זה יקר. נכון, אצלו זה טריוויאלי, זה לא חידה, לנו זה צריך להיות יקר. אצלו זה יקר כשאנחנו מקבלים את זה. וכאן מתחיל עוד עניין, אולי נשאיר את זה, אנחנו שבוע הבא, אנחנו לא יכולים להיפגש, כי זה בדיוק להיות תשעה באב. יכול להיות, יבוא משיח, אז גם לא נצטרך להיפגש, כי כתוב, לא ילמדו עוד איש את ראהו, כולם יהיו חכמים, ולא יצטרכו אחד שישב ויקרא. כל אחד יישב בבית ויקרא כמה שהוא רוצה. אז איך שלא יהיה, כנראה יום רביעי הבא לא נפגש. אז בעוד שבועיים, בלי נדר. אז תזכרו, יחיד ורבים בהלכת הרבים. פה אנחנו עוקבים, פה הפסקנו. כמו שמצאים יחיד ורבים בהלכת הרבים.
שלום לכולם.